אני מזכיר איפה היינו. אפשר לומר שכל מה שקורה אחרי הלילה הוא שהיא לא קמה, מוקרן ממנו. ובאופן פרדוקסלי, דווקא התיאור ההוא, זאת אומרת, המצב הזה שהדוד דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלטה על קבוצותיי רסיסי לילה, והוא תפתחי וקמתי מאוחר מדי, וקודם לכן פשטתי את כותנתי חכה אל בשנה. התיאור הזה הוא בעצם היה תיאור קשה במובן פשוט, אבל אני חושב שראינו איך בעצם מהקושי הזה צמח משהו מעניין בעצם ביניהם, סוג של נסירה בקשר שלה אליו. זאת אומרת, אם לפני כן היא בסוג של בטלות אליו, חולת אהבה או לא קיימת באיזה מידה, הנה שם היא קיימת. רגע, פשטתי את כותנתי. אז מצד אחד זה חסר, מצד שני זה השלב שבעצם מייצר עמדה חדשה, ואפשר לראות את הביטוי לדבר הזה בעצם גם ב, כן, גם בתיאור של שלה אותו וגם בתיאור שלו אותה. זאת אומרת, בעצם שניהם, אפשר לומר, קרה להם משהו כתוצאה מהדבר הזה. אז אני חוזר בכמה מילים את התמונה בכללותה. זאת אומרת, בנות ירושלים שואלות אותה עליו, והיא מתארת אותו פתאום כאן. הוא כבר לא שם. זה משהו שלא היה קודם לכן. מעין התיאור שלו אותה כבר קודם לכן, היא מתארת אותו, איך הוא נראה, ומורידה אותו בעצם לעולם, מורידה אותו למציאות, מביאה אותו למקום הזה, זה החלק הראשון. לאחר מכן, הן שואלות אותו, אותה, רגע, אז בואי, אנחנו נבקשנו אימך, וגם פה יש, דודי ירד לגנו להרוגות הבוסם, אז הקושי שיש, הוא בא ללכות שושנים, אבל אמרנו ללכות שושנים, ובעצם מזמן אותה לעמדה חדשה. לא השושנים, הם עומדות בחזית, מעין הצדיקים שהרבה פעמים יכולים להיות במקום, משהו מעין תקופת, אני סתם נזכר בדוגמה אחת מיני רבים, בספר שמואל, תתפלל בעדנו. טוב, אז שמואל מתפלל, מכירים את פרק ז', יוצאים למלחמה, שמואל מתפלל בעד העם. מה זה? למה שהוא יתפלל? למה שלא יתפללו הם? טוב, אז כשיש את את מי שנמצא למעלה, אז הרבה פעמים זה ככה, וכשהוא ריבונו של עולם לוקט שושנים, ובעצם בצורה הזאת, אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, והנה עכשיו היא תארה אותו, והוא מתאר אותה עכשיו כמו מלכות, כמו תרצה וכמו ירושלים, ואפילו קשה לו להביט בה, היא פתאום קיימת, היא נוכחת, היא אומרת, היא מדברת, והוא מתאר אותה בצורה חדשה שלא ראינו. היא מיוחדת מכל המלאכות ומכל הפלגשים ומכל העלמות, היא משהו מיוחד, וגם משהו ביניהם, יונתי תמתי, בקשר ביניהם בעצם הולך ונרקם. אז אם כן, למקום הזה הגענו, ובאמת ראו הבנות ויאשרו המלאכות ופלגשים ויעללוה, זאת אומרת, יש בה נשיות מפותחת, וכל הנשים בעצם מהללות אותה, והנה עד לכאן הגענו. מי זאת הנשקפה כמו שחר? זאת אומרת, עכשיו הוא, כן, עומד, הוא מתפעל, ממשיך ומתפעל ממנה, נשקפת כמו שחר, שחר זה שחר, זאת אומרת, זה אור הבוקר, לפני אור, לפני שהשמש עולה. מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברק החמה, איומה כנתגלות. זאת אומרת, כן, גם פה, טוב, יש פה אור בעצם שבוקע בצורות שונות, פעם אחת כמו שחר, פעם אחת כמו לבנה, פעם אחת עם הבהירות של החמה, יש פה איזה הופעות חדשות. אם משווים את זה לנקודת המוצא של לסוסתי ברכבי פרעה או הבשמים, יש פה כבר דברים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר קיימים, גם איומה כנתגלות, הדגל, המחנה, המרחב, בעצם כל הדברים הללו הם באמת חדשים, וכפי שאמרתי, הם מעט פועל יוצא למשבר שאירע, והוא הצמיח אותם למקום חדש.
מה זה היה
מה? איומה זה סוג של אימה, מבטאת אימה, אבל לא במובן השלילי דווקא, במובן של איזושהי נוכחות חזקה, נוכחות מועצמת אולי שבאה לידי ביטוי, כמו משהו שמטיל אימה, זה הוא קיים, הוא, אז משהו בא, אני מבין שבמובן הזה. כן, טוב, אז אל גינת אגוז ירדתי, לראות באיבי הנחל, לראות הפרחה הגפן, הנצו הרימונים, לא ידעתי, נפשי סמטני מרכבות אמינדים. שימו לב, היא יורדת אל גן עצי פרי, איבי הנחל, מה? אני חושב שכן. זאת אומרת, אני חושב שכן. הוא באמת תיאר אותה עד כאן, ופה יש איזו התחלה חדשה, ואל גינת אגוז ירדתי, זה באמת הגן שהוא שלה, לראות, כן, לראות באיבי הנחל, פרחי הנחל או פירות הנחל, כן, איבה בארמית פירושו פרי, אז אם כן, לראות באיבי הנחל, לראות הפרחה הגפן הנצו הרימונים, זאת אומרת, זה איזושהי התייחסות שלה בעצם למרחב, לעולם, למקום שבו היא נתונה. לא ידעתי, זאת אומרת, כן? לא ידעתי, נפשי סמטני מרכבות אמינדיב. הסיבה להגיד שהכוונה, אני עונה לך, המשפט הזה להגיד אותו עליו הוא קצת קשה, עמי. זאת אומרת, היא מתארת פה איזשהו משהו, איזושהי ירידה שלה, ואחרי שהיא ירדה, היא בעצם באה לאיזשהו מצב של שחרון חושים. הנפש שלה שמה אותה בתוך המרכבה של הדוד, שהוא עמי נדיב, זאת אומרת, זה איזשהו תיאור, אבל היא נמצאת בתוך המרכבה שלו, היא נמצאת בתוך המקום שהוא לוקח חסות עליו, או כן, המרכבה הזאת, ויחד עם זה היא מתארת פה איזשהו מין, כן, שחרות. לא ידעתי, הנפש שלי שמה אותי במקום הזה, ואני נמצאת נתונה באיזשהו חוסר ידיעה. כן, זאת אומרת, אם אני מנסה לראות איך הדבר הזה קשור, אז באמת, כן, יש פה עוד תיאור של קומה נוספת בבשלות שלה. זאת אומרת, היא הנושא פה, היא באה לראות את המקום שבו היא נוכחת, והיא בעצם רואה את הגן, והגן הזה באמת הוא התפתח. היא באה לראות הפרחה, הגפן, הנצו הרימונים, זאת אומרת, האם הם כבר בשלים, ובתוך המקום הזה, אחרי שהיא ירדה לגן, אז אולי כחולמת, אולי, כן, נמצאת באיזשהו מין חוסר ידיעה. טוב, אפשר עוד לחשוב על המשפטים האלה. רצית להגיד משהו? מה?
מה
היא
גילתה? שפרחה גפן ונצור
רימונים,
או שלא פרחה?
תראה, תמיד כשאתה יורד לראות הפרחה גפן, זה אומר שאתה, או זה אומר שהיא חושבת שזה כבר אמור לקרות. זאת אומרת, היא לא באה להתאכזב, היא לא באה לראות שזה לא. אז ברור שזה איזה מין תכונה כזאת שמשהו מתקדם. ואז לא ידעתי אולי את נפשי, לא ידעתי נפשי, זאת אומרת, לא ידעתי את נפשי, באמת מעניין, לא, רש"י הולך פה כדרכו להפלגה, מה?
ממשיך אותם, חוזרים למקום הזה, שתחת למדע,
נצור מיני. כן, כן, זה הגן, הגן הוא תמיד המדד, הגן זה המקום של כוחות החיים שלה, של המרחב הנפשי והרוחני, שאליו יבוא הדוד ומבקר אותו, והוא קורא לו גנו, נכון? בעצם אני חושב שהמושג כניסה לפרדס שמופיע בחז"ל בעצם, שלושה, ארבעה נכנסו לפרדס, נכון? מכירים את הביטוי הזה? אני חושב, פרדס שם זה לא עם ראשי תיבות בגמרא. אנחנו רגילים פשט רש, דרש רמז, זה לא פשוטה של גמרא. פשוטה של גמרא זה לא כתוב. הגמרא הגמרא נכון בחגיגה שם הכוונה פרדס, ואני חושב ששלחייך פרדס רימונים עם פרי וכן הלאה, מה? עם פרי נרדים. התיאורים האלה זה הגן שלה, המרחב שלה, שהקדוש ברוך הוא בא אליו, וזה גם גנו, וזה מקום השיתוף, המקום של המפגש, שהוא בעצם כוחות החיים שלה, שמקבלים אותו פה, מקבלים אותו במקום הזה, וזה אולי גם המרכבה שלו פה, מרכבות עמי נדיב, וזה המקום שהיא באה לראות, סוג של מדד בעצם לראות, בסופו של דבר לראות את מקום המפגש ביניהם.
מה זה מזאת הנשכת משכת?
מה?
מה זה מזאת
הנשכת משכת? אתה שואל למה הוא שואל מזאת? לא, זה הוא, בוודאי. מזאת הנשקפה כמושכה, אתה שואל... רגע, אנחנו בפעם האחרונה אמרנו שזה הוא, או שאמרנו... אולי שזה מישהי מהללות, מה? לא. טוב, מהללים אותה, נכון? עכשיו, מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה חלבנה, ברק החמה איומה כנתגלות? אז מה אתה שואל, מה הכוונה, מי זאת, הרי יודעים מי זאת? לא, זה סוג של התפעלות כזאת. מי זאת הנשקפה? ליצור איזה... כן? לשאול זה לפתוח. מי זאת הנשקפה כמו שחר? זה אני. זאת אומרת, נכון? בעצם זה מצפה לאיזושהי תשובה, איזה מין הזמנה, ויש פה משהו שפותח את הביטוי הזה, כמו בשירה, כמו בהתפעלות, ש... מה?
זה דווקא כאשר, כי יש פה משהו מיוחד אצלי, כי הוא לא רגיל אצלה. כאילו, אגב שואל בלבים סוג של...
אדם שואל מה?
אדם שואל בלוויים. כאילו, מזאת הנשקפה כמושכת, דווקא כאשר כאילו אנחנו מתפעלים מאיזו תכונה שיש לו, לא תכונה שאנחנו יודעים, מרגילים שיש לו.
נכון, נכון. זאת אומרת, מזאת הנשקפה כמו שחר, אתה לא מייחס את הדבר הזה אליה, באמירה, וכמו אומר, כל כך לא מובן מאליו, אבל בכל אופן זו התשובה, אבל זו תשובה שיש בה פלא, אז אתה שואל אותה כשאלה, ואתה מחכה לקבל איזושהי תשובה. עכשיו, למה אתה מחכה לקבל תשובה? תגיד את זה בעצמך. לא, אבל, אז אני אומר, זה יכול להיות, זה לא מובן מאליו, אבל זה, יש פה תיאור מאוד מיוחד, מאוד עוצמתי, מאוד חי, מאוד, אז באמת יש פה העצמה לדבר הזה. כן, כן, זה נכון. זאת אומרת, יותר פשוט לייחס את הראו, נכון, שזה לא הוא, אלא ראו הבנות ויאשרוה, מלאכות ופילגשים ויללוה, ואז איך הם בעצם מהללים אותה? מי זאת הנשקפה כמו שחר? נכון, יותר פשוט. אין, אני חושב, חד משמעיות בעובדה שזה אין, אבל אתה צודק, כיוון שהן נמצאות כאן, אז יש היגיון ליצור את הרצף ולומר ולייחס את הדבר הזה אליהן, אל הבנות המהללות אותה. טוב. בסדר, אז בואו נעבור עכשיו לפרק זין. אבל לפני שבאמת נלך לפרק זין, אני רק רוצה, רשמתי איזשהו מדרש מעניין. אמרתי, המדרשים הם לא פשוטו של מקרא, אבל הם כמו הדופק בעצם לפשוטו של מקרא, והרבה פעמים דרכם אתה יכול להבין איפה נמצאים, איפה הדברים נמצאים בפשוטו של מקרא. אז באמת, על הפסוקים האלה שקראנו עכשיו, מי זאת הנשקפה כמו שחר? אומר הפסיק תזות רטה, מדרש לקח טוב, מה השחר הכל מחכים לו? כך מלך המשיח כל ישראל מחכים לו. זאת אומרת, לוקח את הפסוקים האלה, תכף תראו, על גאולה, על משיח בן דוד, על בית דוד, ומה השחר בא אחר האפלה? כך ישועת ישראל בא אחר צרות הגלות. וכן הוא אומר למנצח על הילד השחר, זהו גאולתם של ישראל. ואחרי זה, יפק הלבנה ברק החמה. מה הגלגל הלבנה והלבנה באין לעולם בפרסיה? כך כשתגלה מלכות בית דוד, היא באה לעולם בפרסיה. אני חושב שמאוד יפה הדימויים האלה. קודם לכן ראינו את הדימויים שלא אותה למלכות, תרצה, נכון? ראינו את יפת כתרצה כירושלים, אז הנה בית דוד מגיע בשלב הבא, והתיאורים שלה, וחזל הם קראו את הפסוקים והלכו והתכתבו איתם באיזושהי צורה בציון של בית דוד, אבל זו התכתבות יפה. והנה זה ממשיך. מי זאת? כן, הנשקפה כמו שחר, זו ישועת ישראל, שהשם נפרע משונאיהם כהשקפת השחר. אחרי אתה מוצא בפרעה, הולכים פה לביטויים של גאולה. זה בעצם עוד ועוד תיאורים שהולכים למקום הזה בתקופות שונות, יציאת מצרים, ולעתיד לבוא, תערוך לפני שולחן. הנה, שאלתם על איומה כנתגלות, אימתם של ישראל על האומות, כדגלים של ישראל. והיו מלכים אומנותייך ושרותיהם מניקותייך, והיה גוי והממלכה אשר לא יעבדוך יובדו. תיאורי עתיד. וכל הפסוקים האלה פה, אנחנו באמת קפצנו לשלב חדש של בשלות, של קיימות, של מלכות ושל בית דוד, כרגע מוסיפים לנו החכמים. טוב, בואו נעבור לפרק זין. שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. מה תחזו בשולמית? כי מחולת המחניים. מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב, חמוקי רחייך כמו חלאים, מעשה ידי אומן וכו'. שימו לב, אנחנו עכשיו עברנו אל הדוד, הדוד עכשיו מתאר אותה, ויש פה, תכף נראה, קפיצת מדרגה מובהקת בקרבה ביניהם. אנחנו כל הזמן מבשילים צעד אחרי צעד, והנה כאן הוא בעצם מתאר אותה כמחולת המחניים. מחולת המחניים זה מחוללת מחנה מול מחנה, רוקדים, רוקדות פה בוודאי. אז בתוך הריקוד הזה שהיא מחוללת בו, אז שובי שובי, זאת אומרת היא מתרחקת ושובי תחזרי, זאת אומרת יש פה משהו חי, זה לא שובי למי שהתרחקה והלכה אל איזה מקום רחוק, כמו שאולי בשלבים אחרים הוא מרחיק אותה, לא, שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. אגב, מה זה שולמית? אז יש מי שרוצה לקשור את השם הזה למה? איזה התכתבות יש פה עם איזה מילה? שלמה. שולמית ושלמה. מעניין. לא חשבתי, לא ראיתי ולא חשבתי, אבל זו אמירה מעניינת. מה? שיר השירים אשר לשלמה, שלמה והשולמית. טוב, זה כמעט. שלומית, זה היה שלמה ושלומית, זה היה מדויק יותר. שולמית זה מעט אחר. ראיתי בדעת מקרא שהוא קושר את זה לשולמית, ירושלמית, ירושלמית. זאת אומרת, היוד חסרה פה, אולי יותר מהיוד, אבל בכל אופן, והרש, אבל לקשור את זה לאיזושהי תכונה כזאת שקשורה להתכללות של ירושלים. בכל אופן, זה השם שהיא זוכה לו. מה תחזו בשולמית? עכשיו, זה מעניין שזה לא... לפחות בנקודת מוצא הוא פונה אליה שובי שובי, יכולנו לצפות למה, ויחזה בך, נכון? אני רוצה לראות אותה. לא, שובי שובי ונחזה בך. זאת אומרת, הוא לא לבד. זה לא פעם ראשונה שהוא לא לבד, גם כשהוא ירד לגנו, אם אתם זוכרים, לאכול פרי מגדים, שתו, איך כתוב שם? יכלו רעים, שתו ושחרו דודים. זאת אומרת, ראינו את זה ואנחנו נראה את זה עד הסוף. עד הסוף אנחנו נראה את העובדה הזאת שיש הרבה מעמדים והרבה הקשרים שבהן הוא לא רואה את זה רק ברמה האינטימית שביניהם, אלא יש פה משהו רחב יותר שלא סותר את הנוכחות של נוספים. פה המלך, אז כבודת המלך, זה עולמות רוחניים שנוכחים פה מצד אחד, וגם בצד השני אנחנו רואים שעולמות אין מספר, זאת אומרת, גם למלך. זה לא, אין פה בלעדיות בכל הספר הזה, יש ייחוד, אבל אין בלעדיות. זאת אומרת, המלך והרעיה הם נמצאים במקום העמוק והמשמעותי ביותר, יחד עם זאת הרעיה היא לא לבד וגם המלך הוא לא לבד בהרבה מצב. אז אם כן, הוא מתחיל לתאר אותה, והנה, שימו לב, אם בתיאור הקודם אנחנו ראינו אותו, אני חושב שזה היה בפרק ו' בעצם. בפרק ו', בתחילתו של הפרק, פרק ד', אני כבר נכון? פרק ד', תנו לי לראות. כן. פרק ד' היה תיאור שהוא מתחיל לתאר אותה מאיזושהי אמירה כוללת, יפה רעייתי, ומתחיל עינייך ושערך ושינייך כחוט השני, הולך ויורד, וכשמתחילים מלמעלה, כמו קחו את ספר בראשית בפרק א', אתה מתחיל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז נקודת המוצא זה רוחניות צרופה, זה הגובה, ולאט לאט אתה יורד, גם כשאתה נוגע בחומר, אתה באת אליו ממקום של רוחניות, ממקום מופשט. זה בפרק א'. כשאתה מתחיל בפרק ב', ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים, אתה מתחיל מפה, גם אם אתה מגיע לשם, אבל נקודת המוצא שלך, בעצם זה בתוך החיים. נכון? רואים את ה... ככה, כל טיפוס, השאלה. עכשיו אנחנו בעצם מטפסים מלמטה. ומה שעומד להיות בפרק הזה, זה איזשהו תיאור הרבה יותר של חשק ואהבה וקשר והרבה יותר מכל מה שראינו בפרקים הקודמים, ובואו נתחיל לראות. אם כן, מה יפו פעמייך בנהלים, זאת אומרת, כן, הכוונה פה, הפעמייך זה כפות רגליך, שיש בהם את הנהלים שחובקים, כן, הנהלים, הנעליים, בת נדיב, בת נדיבים, באר חפרוע שרים, קרוע נדיבי עם, זאת אומרת אנשים חשובים, נדיבים, נדיבות הלב, מה?
נהיה פעם ראשונה שמיוחסת, כי היו לה בני אמא שלא אהבו אותה
כל כך, מעניין, פתאום היא מקבלת מעמד של בת נדיב, מעניין, נכון. עמי נדיב ופה בת נדיב, נכון, יפה. חמוקי ירחייך, רגע אחד, כן. חמוקי ירחייך, אז באופן פשוט, עיגולי ירחייך או סתרי ירחייך, יש מפרשים פה, כמו חלאים, כמו תכשיטים, מעשה ידי אומן. זאת אומרת, הוא מתאר אותה ואומר שהיא באמת, כמו מעשה ידי אומן, ככה, בעצם היא נראית. מה רצית להגיד?
אם הוא עמי נדיב,
אתה אומר, הוא, מעניין, הוא עמי נדיב, והיא בת. שומע, אבל לא ברור. זאת אומרת, הביטוי עמי. טוב, אני שומע. בסדר, אז בואו נראה. אם כן, שוררך או שררך? שוררך. אגן הסהר, מה?
שוררך,
כן. אגן הסהר, כן, אז הכוונה פה טבורך, כמו ספל, כמו אגן, כערה עמוקה שנותנים במשקים, אל יחסר המזג. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שהוא תמיד, תמיד הוא מלא.
מזוג כמו שאתה, מזוג טוב. יין, מזגים אותו במים. אז צריך לדעת איך למזוג אותו טוב.
מזיגת, אתה אומר, כמו יין שמזוג במים במידתו הראויה, אז כך האגן, השער הזה, אל יחסר המזג, אבל מה זה? המשקה הנמזג בתוכו, אבל מה, יש משקה שנמזג בטיבורה?
כמו אגן
השר שהוא מכיל משקה כזה. פה אין משקה כי זה לא שייך, אבל נכון, כנראה שזו ככה. זו הכוונה. בטנך ערימת חיטים, כן, בטנך ערימת חיטים, סוגה בשושנים. סוגה זה מלשון סייג, מלשון גדר. כמו בטנך ערימה של חיטים הגדורה בשושנים. הדמיון הוא פשוט מדהים. אני חושב קצת שאני קורא את הדבר הזה, כמו הגמרא שרוצה לדמות את יופיו של רבי יוחנן. זוכרים? אז איך מתארים יופי? אתה אומר, יש לנו מילים. לא, לוקחים כוס מזכוכית. איזה זכוכית?
מכסף שעכשיו יצא מהאש.
מה?
כוס מכסף שעכשיו יצא מהאש.
כסף? לא, יש שם זכוכית. זכוכית, אני זוכר זכוכית. ו...
איזה גן עשר?
והכוס הזו מלאה ברימונים, ועל הרימונים דבש, ומניחים את זה ומסתכלים על השקיעה, על השמש דרך הרימונים האלה, משהו כזה? מה? כסף? עלים של שושנה. וזה לא רק קבלה, אני אומר, זה לא רק סמלים וכן הלאה, זה גם אסתטיקה, זה גם יופי, זה גם תיאורים חיים, זה לא יאומן. מה?
דבר דומה, יש פה אגן הסער, מלא ברימונים ויין מזור.
נכון, זה מה שאני אומר, זה מה שאני ככה קופץ ממקום למקום, אני אומר. היין עם הדמומיות שלו, כן, כן, נכון, נכון. הדמומיות של היין, יש בה גם את היופי, אני בהחלט מסכים. טוב, אז הוא התחיל ברגליים וכן הלאה, ואנחנו ממשיכים. שני שדייך כשני אופרים תאומי צבייה. עכשיו, גם פה, אני חושב שאי אפשר לא לראות את האופרים, אופרים ראינו אותם, אילות השדה, ראינו את עופר האיילים, נכון? זאת אומרת, החיזור ביניהם היה קשור לעופר. העופר הוא הצעיר. מה? נכון, ראינו, נכון. אנחנו אמרנו שעונת, שבכלל הסיפור של עונת החיזור שמתקיימת, איך קראנו לו בקיצור, עונת החיזור, שהיא בהתחלה הם הולכים לבד בלהקות של זכרים, בלהקות של נקבות, ולאט לאט בעצם בשלב מאוחר יותר מתחילה איזושהי ריצה וחיזור, ומאוחר יותר כן, אז באמת האופרים הם קשורים, תואמי, רגע אחד, כן, בסדר. צווארך כמגדל השן, מגדלי שן, הנה הביטוי הזה, שם זה היה כמגדל דוד, ופה זה מגדל שן, ומה זה שן? אז קושרים את זה למגדל שן של פיל. באמת, זה ביטוי. בכל אופן, יש לה את הבוהק, יש לה את האיכויות שלה, והצוואר שלך כמגדל של שן שעשוי מ... שן של פיל, שן הב. איפה עוד היה שן של פיל ושן הב? בבית המלך, כמה שאני זוכר. הפסוקים שמתארים כיסא שלמה, נכון? אז יש עריות, והעריות הן היו מזהב, משני צידי המדרגות, והיה שן מצופה בזהב. הכיסא, מה? הם היו מצופים מזהב, אבל מה בתוך העריות? השן, נכון. זאת אומרת, אנחנו רגילים הרבה פעמים לבנות רהיטים, אתה בונה רהיט מעץ יפה, ובפנים מה אתה שם? סיבית. נכון? למה? אתה אומר, מה אני צריך? ופה, כן, בפנים זה שן של פיל. ושן של פיל זה יקר. יש בו את ה... מה?
מאב אשת שן.
כן, מאב, נכון. גם המאיים, מעניין. מאב אשת שן, נכון, נכון. יפה. אז אם כן, צווארך כמגדל השן, ומגדלי שן הפך להיות מושג, אני משער שבא מפה. עכשיו, כשאנחנו אומרים מגדלי שן, אנחנו חושבים על משהו מאוד גבוה, אבל פה זה לא גבוה, זה צוואר ושן של פיל, זה משהו מידתי, אבל כביטוי, זה הפך להיות... עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים. חשבון זו עיר במואב. כן, ועל שער בת רבים, זה שער מסוים שהיה בה, הפך כמגדל הלבנון, צופה פני דמשק. שימו לב, יש פה תיאור שלה, אבל התיאור שלה הוא בעצם מחוזות מחוץ לארץ גם. זאת אומרת, זה חשבון, זה לבנון וזה דמשק. זה, זה הולכים צפונה, גם מזרחה. כן, טוב, אז קודם כל אתה צודק שחשבון, חשבון זה עיר מואבית במקור, ונכון, באמת אנחנו כבשנו את ציחון מלך חשבון, מגדל הלבנון, כן, לבנון, צופה פני דמשק, דמשק זה גם לא שלנו. נכון, אבל כמגדל הלבנון שהוא גם לא ברשותנו. אני אומר, גם חשבון, אתה צודק, שבפועל כבשנו אותה. אבל בסדר, בסדר, גם וגם. אבל בכל אופן זה הפריפריה, זה לא, בכל מקרה זה עבר הירדן ומצפון, מקומות שהם מעבר לגבול הבסיסי, בוא נגיד את זה ככה. ואז יש פה איזה רוחב, אני חושב. כן, בסדר. רושך עלייך ככרמל, שימו לב, הוא ממשיך ובעצם מדמה אותה למחוזות, כן? מחוזות הרים, נכון? יש פה כמגדל הלבנון, צופה פני דמשק, מקום גבוה שצופה על דמשק, ורושך עלייך ככרמל, ודלת רושך כארגמן. דלת רושך, הכוונה מקלעת רושך, השערות שבעצם הן כלואות, והפעם הן ככרמל. טוב, מה ההבדל בין הכרמל לבין הלבנון? אינני יודע. באמת, הלבנון הוא מגדל, הוא מקום צופה, הוא מקום גבוה במיוחד. הכרמל הוא גבוה, אבל לא כמוהו, ואז מדמים אותו לראש. הראש הוא דומה לכרמל, ודלת ראשה, והכליאה שעל הראש היא כארגמן, הצבע האדמומי של הארגמן, הוא גם מסמל איזה תפארת ואולי הוד, אולי מלכות בעצם קשורה גם לדבר הזה. מה?
הוא מגיש שהוא מדגיש את זה, שהוא הולך מלמטה למעלה, שהוא אומר, רושך עלייך, כאילו
הראינו
מלמטה,
שהראש עלייך. מעניין, יפה מאוד. הראש הוא עלייך ואת הנושא, הערה מאוד יפה. את הנושא, ושימו לב, זה כל, ממש, קודם כל התיאור פה ממש הפוך מהתיאור הקודם במובן הזה, שנקודת המוצא זה פעמייך, זה הרגליים. ולאט לאט אנחנו מטפסים, וכל דבר הוא על הדבר הקודם, באיזושהי צורה, לא בכולם זה מובע, אבל רושך עלייך, טיפסנו ואומרים, הנה, זה את, והראש הוא על, עליך, אבל את נמצאת פה, זאת אומרת, זה כל פעם למקד איפה נמצא האדם, כאילו, נכון? את אומר, האדם נמצא פה, אני חושב, בנקודות החיים, בניגוד אולי המקום של המופשט, הגבוה, הראייה, העיניים, הביטויים האלה שהיו בפרק הרביעי פה, זה הולך למקום החיים, ובאמת, מה יפית ומה נעמת? אהבה בתענוגים. עכשיו, כשאני שואל, הדוד עכשיו עומד ומתאר אותה, מה מתבקש מתוך התיאור הזה? אהבה בתענוגים, נכון? זאת אומרת, יש פה ממש משהו של קשר חי, תוסס במובן ההווי ביותר שלו. זאת קומתך דמתה לתמר, מה זה התמר? עץ התמר, נכון? הגבוה, מי שמטייל בבקעת הירדן, רואה מה זה זאת קומתך דמתה לתמר, ושדייך לאשכולות של מה? של התמר. זאת אומרת, הוא עומד וצופה ורואה אותה בגובהה, כמו תסעו שם בבקעה ותראו, הנה, זאת קומתך דמתה לתמר ושדייך לאשכולות, זה מצד אחד. והנה, תסתכלו, הוא לא נשאר כצופה מרחוק, אלא הוא הולך קדימה. אמרתי, למי אמרתי? לעצמי. אלה ותמר, זאת אומרת, הוא בעצם אומר, אני רוצה לטפס בתמר, אוחזה בסנסיניו. מה זה אוחזה בסנסיניו? זאת אומרת, יש מכבדות של שעליהם בעצם הפירות נמצאים, אז הוא בעצם אומר, אני אוחזה בהם ואכתוף את הפירות, זאת אומרת, כן, הענפים האלה, אני אכתוף מהם את הפירות, רק, כן, את מכבדי התמר, וכאשר התקרבתי ועליתי בעצם בתמר, אז בעצם עכשיו הוא חש אותה הרבה יותר מקרוב. לפני כן הוא עמד וראה אותה כמו גובהה של התמר, הקומה שלה, כשהוא עמד מרחוק. עכשיו הוא מתקרב, זה פשוט לא יאומן התיאורים האלה פה. הוא עולה בתמר, מטפס בתמר, אוחז בסנסינה, ועכשיו הוא אוחז בפירות בעצם. מה? ועכשיו הוא אומר, ויונה שדייך כשקולות הגפן. אורח הפך כתפוחים. מה שנראה לפני כן מרחוק בקומת התמר ובאשקלות התמר, עכשיו זה כבר גפן, משהו הרבה יותר קרוב. גפן היא לא גבוהה, היא לא רחוקה, כי אני עכשיו קרוב, אז כל הדימויים הם אחרים, ואז יש ריח הפך כתפוחים. זאת אומרת, הוא נמצא עכשיו על העץ, ובאיזשהו שיכרון הוא מריח את התפוחים. מה? נכון, אני רוצה. ואז, נכון, זה לא הימצאות פיזית, אתה צודק, אבל זה הימצאות בדמיון. בדמיון הוא נמצא שם, ולכן הדימויים בעצם השתנו, ולכן הוא כבר בעצם נמצא במפגש של ריח, וכמו המפגש עם אשקלות הגפן, שהוא הרבה יותר קרוב מאשר התמר שפירותיה גבוהים ורחוקים בעצם. נכון. הכל פה, נכון, ממש רואים, הוא נמצא למטה ומטפס, כמו מטפס על התמר, ונמצא למטה, וכמו עובר ממקום למקום, בא, בעולם שלה, ומטפס, כשנקודת המוצא זה אהבה בתענוגים. זאת אומרת, זה לא החוכמה הנבדלת, זה משהו הרבה יותר קרוב מכל מה שהיה לנו עד היום, אני חושב. זאת אומרת, הפרק הזה הוא ממש מצעיד את הדוד והראיה לאיזשהו מקום של קרבה, ושימו לב, זה ממשיך וזה לא נעצר. וחיכך כיין הטוב, מה זה חיכך? החיך שלך, איך, הוא כמו יין טוב. זאת אומרת, החיך הכוונה, ככה פרשנים גם, אומרים שהכוונה, כשהוא נושק לחיכה, אז הוא מרגיש את את היין הטוב כאילו, זאת אומרת, החיך הוא יוצר את תחושה של היין הטוב, הולך לדודי למישרים. הרבה פרשנויות יש לביטוי הזה, הולך לדודי למישרים. אולי היין הטוב הזה הולך לדודי למישרים באופן ישיר, ובעצם עובר אליו, עובר אליו היין הזה. מה? מה זה? זה גם שאלה. הולך לדודי, יכול להיות שהוא אומר אותו. ויכול להיות שהיא אומרת אותו. חיכך כיין הטוב, הולך לדודי, היא אומרת למישרים.
אולי דודים כמו דודאי.
מה?
אולי דודים כמו שאמרנו,
דודאי. הולך לדודים שלי, או קשור לדודים שאני נותנת לך, זו הכוונה, נכון. למישרים, איזו עמדה של יושר, שבעצם בקשר, בצורה שהדבר הזה קורה, דובב שפתי ישנים. זאת אומרת, אם יין באופן בסיסי אמור להרדים קצת, נכון, אדם ששותה יין, אז פה דווקא היין מייצר תנועה הפוכה. דובב שפתי ישנים, מה זה דובב? אולי כמו דובר, זאת אומרת, כן, לשון דיבור, יש מי שאומר לשון תנועה, כן, דובב שפתי ישנים, זאת אומרת, מישהו נרדם, גם כשישנים, הרגשת החך שלך בעצם מייצר את המתעוררים בעצם. הנה, שימו לב, אני אשאל אתכם, אחרי דברים כאלה של הדוד, מה אתם מצפים שהיא תגיד? מה הוא בעצם אחרי הכל? אם אני מנסה לחשוב, מה הוא בעצם אמר? הוא הלך מאוד רחוק בקרבה, נכון? בקרבה, בקשר, בהתפעלות שלו, ועל פניו מתבקש שגם היא תלך, ועל פניו כשהוא הלך והיא תלך, אז כבר הייתי אומר, אם אנחנו שואלים מה קורה בין הדוד לראיה, אז יכולה לבוא ההתייחדות בעצם, אחרי המקום שאנחנו נמצאים בו, והיא כמעט מתבקשת. אז בואו נראה באמת לאן זה הולך. אני לדודי, ככה היא בעצם מביאה את עצמה, זוהי התשובה שלו, הוא אמר שהוא יבוא, וכל מה שהוא תיאר לפני כן, אז היא בעצם ממציאה את עצמה, כן? אני לדודי ועליי תשוקתו. זאת אומרת, התשוקה שלו היא עליי, וכן, היא מתארת את מה שאנחנו ראינו בדיבורים שלו אליה. וממילא, לך דודי נצא השדה. כמה זה מתבקש? נלינה, מה זה השדה? ראינו באמת את הקרמים, ראינו את הגן, פה יש שדה. אני לא זוכר אם ראינו שדה עד עכשיו. אינני בטוח, מה אתם אומרים? היה שדה? אני לא בטוח, זה מעניין. נלינה בכפרים, השדה זה המרחב הפתוח. ושילח את היונה על פני השדה. והיא ביותם בשדה, זה מקום בלי גדר, בלי מערכת של חוקים, בלי אנשים ונורמות וכן הלאה, וזה משהו שמאפשר לפנימיות לבוא לידי ביטוי. צעקה בשדה ואין מושיע. הביטוי הזה, כן, זה המקום. הרצח הראשון בעולם היה בשדה, כי אין שם גבולות, והעולם של קין בעצם פתאום בוקע, המצב שבו הוא נתון בוקע, ואין משהו שיעצור, אין דפנות, ואז ויהי ביותם בשדה, ויקום קין עליו אל אחיו, ויהרגהו. בכל אופן...
מה שהיא אומרת, ועליי תשוקתו, היא לא הפוך ממה שאני
אומר לך, אבא, אליו תשוקתך. נכון. אתה אומר, אליו תשוקתך, את בתשוקה אליו, ופה עליי תשוקתו. נכון, נכון, מעניין. לך דודי נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים. מה זה הקרמים? קרמי שלי, זוכרים? הקרמים זה גם, אבל הקרם שלה הוא גם חלק מהעניין. נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים. ואם נלך את כל הדרך הזאת, שם אתן את דודי לך. טוב, לתת את דודיה לו, זאת אומרת, זה להביא את עצמה לקשר, לחיבור בעצם ש... מתבקש באמת בתוך התיאור הזה. אני באמת חושב שאני חוזר אחורה לתחילת השנה, שאלנו האם יש סיפור, האם יש תהליך בתוך או שהכל זה רצו ושוב. אני חושב שאין מישהו פה שלא רואה עין בעין שיש פה סיפור, ואנחנו נמצאים כבר במקום כל כך שונה, נכון? שלבים שראינו אותם במהדורות הראשונות, בצעדים הראשונים המשותפים של שניהם, ובעצם היא אומרת, בואו נצא, ושם אתן את דודי לך. והיא ממשיכה, הדודאים נתנו ריח, מה מיוחד בדודאים? היא בעצם שאלה, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, זאת אומרת, האם יש הבשלה, נכון? של הפירות. כשאומרים הדודאים נתנו ריח, מה בעצם אנחנו אומרים? עכשיו, הדודאים הם מסמלים, יש בהם ריח טוב, והם מסמלים אהבה, בכל מקרה, נכון? הדודאים, סיפור בראובן, והדודאים בספר בראשית מספר את הקשר ליעקב, בא לידי ביטוי על ידי הדודאים, החיבה, לעורר את החיבה. אז אם כן, הדודאים נתנו ריח, איזה יופי, ועל פתחנו כל מגדים, הפירות המתוקים האלה, הנה, אז כן. אז בעצם, לכאורה, התיאור הזה אומרת אותו הראיה, והיא אמרה, אנחנו נשכימה ונראה, הפיתח הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, פרחה הגפן, ורגע, אז הדודאים נתנו ריח מצוין, על פתחנו כל מגדים חדשים, גם ישנים, זאת אומרת, פירות שהבשילו עכשיו ופירות שהבשילו קודם לכן, דודי צפנתי, כאילו שמרתי את הצפון, והוא לך, הוא בעצם, אני מעניקה אותו לך. חברים, מה?
אני צפנתי לך, כלומר, אני שמרתי את זה בשבילך.
שמרתי זה בשבילך, נכון.
לא שמרתי ועכשיו אני עובר.
כן, כן, שמרתי לך, את כל זה שמרתי לך. חברים, עכשיו אני שואל אתכם שאלה. עכשיו באמת תגידו לי, מה עכשיו? כל אחד מבין מה עכשיו. עכשיו הדוד והרעיה הגיעו לשיא. אני קורא את הפסוק הבא, ואני נדהם. למה אני נדהם? אין כלום. אין שיא. תסתכלו. מי יתנך כאח לי? יונק שדי אימי, אמצעך בחוץ, אשקך, גם לא יבוזו לי. מה זה קשור? מי בז לך? או, אין אגך אביאך אל בית אימי, תלמדני, אשכך מיין הרקח, מאסיס רימוני, סמולו תחת לראשי ויחי מנוח תחבקני. מה זה? היא פתאום התגעגעת. את זה אנחנו מכירים מתחילת הסיפור ביניהם. השבעתי אתכם בנאות ירושלים, מה תאיר ומה תאורו את העמד שתחפץ. מה זה? העיקר נעלם פה, נכון? ולא רק שהעיקר נעלם, אני שואל, ופה אני רוצה לומר, שקורה פה משהו שצריך להקל אותו. אני עצמי עוד לא מבין את כל משמעותו, אבל אני רוצה להציע בעצם תיאורטית שתי אפשרויות. אפשרות אחת, טוב, היא אמרה דודי צפנתי לך, ועכשיו לא מדברים על זה, אבל קורה משהו. והצניעות, איך שלא נגדיר את זה, באמת משאירה את זה כדבר עלום. אבל לפי דעתי זה לא, אי אפשר להגיד ככה. כי מיד אחרי, אז נניח שאתה לא מתאר את ההתייחדות בין הדוד לרעיה, אבל מיד אחריה אתה מוקרן ממנה באיזושהי צורה, וזה לא המצב. ואם אנחנו מגיעים בסוף אחרי שלושה פסוקים מגיעים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, מה תאירו, מה תאורו את העבד שתחפץ, מתי היא אמרה כל פעם את הדבר הזה? זה היה המשפט שהיא אמרה אותו, זו הפעם השלישית שהיא אומרת אותו, כמעט באותו אופן, ומה המהותו של המשפט הזה היה? כל פעם שהיא התאכזבה, כל פעם שהיא הלכה קדימה, ובעצם התברר שהדוד אומר לה, לא, עוד לא הגיע הזמן, חולת אהבה. אז היא אומרת לבנות ירושלים, אל תאירו ואל תעוררו את העבד שתחפץ, ופה אומרת, מה תאירו? כאילו, מה אתם עושים? זה לא מועיל הדבר הזה. הנה, אתם רואים שזה לא מועיל. ואם כך, אני מבין שהמשמעות היא שדברים לא מומשו, שהקשר נשאר בעולם רוחני ומופשט. והיא עשתה את הצעד האחרון, הוא מאוד התפעל ממנה, אז היא הבינה, אם הוא מתפעל ממני, אז אני בא. והיא באה, והפלא העצום זה שאין פה, כאילו, הקשר, ההתייחדות לא מתרחשת מצד אחד. ומצד שני, היא פתאום פותחת במשהו אחר. היא הולכת למקום אחר, והמקום האחר הזה, בואו ננתח אותו בפנים, וננסה להבין מה הוא בעצם מלמד אותנו לאחור, כאילו מהעובדה שהיה פה חסר, וננסה להבין איפה היא עומדת, ולגזור לאחור בעצם, אז רגע, אז מה המשמעות של מה שלא היה כאן? איפה נעלם בעצם הדבר הזה? שומעים את המבנה, את ההיגיון בעצם לדבר הזה. טוב, אז בואו נראה מה באמת היא אומרת? מי יתנך כאח לי? יונק שדי אימי. זאת אומרת, אנחנו גדלנו ביחד, ינקנו ביחד, אז מה זה יצר בינינו? איזה סוג של קשר היא בעצם משווה לו? מאוד שונה ממה שהיה עד לפני רגע, נכון? שמה זה לא אח, זה היה דוד ורעיה, זה היה משהו בעולם של זוגיות עם המתח שיש לזוגיות, ליצירה המשותפת, לאהבה, של איש ואישה. ואילו היא בעצם לפתע מתגעגעת, כמהה לסוג אחר של קשר. היא באמת אומרת, מי יתנך כאח לי? ואז היא, זה לא הרומנטיקה שראינו לפני כן, אלא זה אח ממקום אחר בעצם. יונק שדי אימי, אמצעך בחוץ, אשקך, גם לא יבוזו לי. אבל אני חושב שאפשר לראות את זה כאיזה מין קומה נוספת, אבל אפשר לראות פה גם הליכה למקום אחר. משהו ב, הייתי אומר, התיאור של הפסוקים בפרק ז' הביאו אותנו לאיש אישה מאוד מאוד חזק. אהבה בתענוגים, אבל הם לא הביאו אותנו עד לשם. זה כמעט קרה. ואחרי הכמעט קרה הזה, היא בעצם הולכת שלושה צעדים אחורה. זה לא שלושה צעדים אחורה במונחים המוכרים לנו עכשיו, צילך בעקבי הצון, ראי את גדי אותך. לא, זה לא שם. אנחנו כבר הרבה הרבה יותר קשורים אחד לשני, אבל בעצם מעבר מציר של זוגיות שהגיע כמעט לקצה שלו, אבל נעצר שם, לאיזה ציר? של אחים. מה זה אחים? זה נאמנות, זה קשר, אבל זה מקום אחר, זה לא מקום של, מה? מקום טבעי יותר, מקום לא טעון בכל המתח שקיים בין איש לאישה, במובן הזה שתוארו אותו. לא, זה הלך למקום פשוט, למקום שלא צריך להיות צנוע, אפשר לנשק את אחותך ברחוב ואף אחד לא מסתכל עליך, כי זה פשוט, כי אתם אחים, כי אין פה יצרים ואין פה, אין פה את התענוגות, זה משהו מקודש יותר במובן, אני הייתי קורא לזה, יש אח ואחות, זה גילוי עריות גם. למה זה גילוי עריות? כי אח ואחות זה קשר מעולם הבריאה, נבראנו, זה לא עולם היצירה, זה לא הבחירה, אין שם בחירות בעצם הקשר, זה משהו שהוא שנינו קשורים לאותה משפחה, לאותה מערכת חיים, לא בצורה בחירית. זה לא היצירה המשותפת שלנו, זה משהו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו שם, במקום הזה. והקשר הוא גם קשר מוגן, קשר תמים לגמרי, קשר נקי, קשר בלי תנועות חיים והתעוררות חזקה של כוחות. לא, משהו מאוד הבריאה, בעצם הבריאה כמו שהיא, לא המקום שאנחנו יוצרים אותו ביחד, מקום עם הרבה תום, עם הרבה היכרות, עם הרבה, כן, לא מימוש עצמי ושימוש לפעמים שמישהו הצד השני משלים אותי, לא, אנחנו זה לצד זה, ממקום הרבה יותר ראשוני, טוב, אפשר לנסח את זה בכל מיני צורות, לכן באמת אמרתי קשר, גילוי הרעיות בתוך משפחה זה שבירה של ערך המשפחה, של המקום המקודש הזה שלא נוגעים בו בדברים שמאיימים על התום שבעצם, על המוגנות שיש בו, על הקשר שלא תלוי בשום דבר. קשר של אחים באמת הוא טוב והוא נכון כשהוא מגיע לשם. אז אם כן, היא בעצם מתגעגעת לדבר הזה פתאום. היא אומרת, מי יתנך כאח לי? אשקך בחוץ, גם לא יבוזו לי. עכשיו לא יכולנו, עכשיו הנשיקות, ישקן עם הנשיקות פיו, אתם זוכרים את הראשונות, ושם זה היה, כן, זה אחר ממה שפה. ופה, גם כשהוא מתאר את חיכך, אז זה גם חיכך כיין הטוב, ופה לא, היא הולכת למקום אחר. אין אגך, אביאך, אל בית אמי, תלמדני, אמי, אמי תלמדני. לקחת אותו לבית של אמא, זה לקחת אותו למקום שגדלתי בו, בפשטות, בתום, בלי כל המתחים שעברנו אותם עכשיו. אשכחה מיין הרקח, מאסיס רימוני. זאת אומרת, הייתי משקה אותך מיין, מאסיס הרימונים שלנו, שלי. כן. מה? יין שרוקחים אותו, אולי מוסיפים בו, כן, רקחו אותו והכינו אותו, רקיחה במובן הזה, או שהוסיפו בו תוספות של בשמים או דברים אחרים כדי להשביח אותו, מה? רוקח זה בסמים, נכון, רקח זה בסמים, אתה צודק. כן, אז אם כן, שמאלו תחת ראשי, וימינו, השמאל שלו היא תחת לראשי, ותן, הוא יבוא אל בית אמי, והשמאל שלו תהיה תחת לראשי, וימינו תחבקני, באיזה פשטות כזאת, זה חוזר לביטויים מאוד, נכון, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, השבעתי אתכם בנות ירושלים, שם זה היה, נכון? זה היה ב... בואו נסתכל, איפה זה היה? שמאלו תחת לראשי, זה היה בהתחלה, ממש בהתחלה. פרק ב', פסוקים ו' ז', נכון? כן, הביאני אל בית היין, זה בתחילת הדרך. השבעתי אתכם בנות ירושלים, מה תאירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ואני רוצה להגיד, אני מבין פה, שהגיעו כמעט לשיא, ורגע לפני הדוד, או לא יודע איך לנסח את זה, אבל הדוד לא הלך את הצעד המתבקש. והדוד לא הלך, אבל זה מקום שאמרתי שאני ככה מרגיש שצריך עוד ללמוד אותו, וצריך אולי בחזל לנסות לזהות מה קורה פה, איך הם הבינו את החלל הזה שנוצר. זה לא חלל ששובר, זה לא חלל, יש פה משהו בכלל, כל התיאורים האלה יש בהם פיזיות, אבל הם גם מגלמים משהו מאוד עמוק, מאוד עשיר, רוחני, הכל פה באמת לא במובן היצרי, וממילא אני יכול להבין את זה שזה נשאר גבוה, ואין פה אכזבה גדולה, אין פה איזה שבר, זה לא הולך לשם. מצד שני, יש פה כן איזון בקשר מסוג אחר, ובסופו של דבר אמירה לבנות ירושלים, עוד פעם, והפעם לא אל תאירו ואל תעוררו, מה ההבדל בין אל תאירו ואל תעוררו, לבין מה תאירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ.
אני... ניסו לרוע, אבל...
מה?
מה תאירו, הם מנסות לרוע, אבל אמרת להם, מה אתם...
מה זה? אין מה להעיר. אין מה להעיר. זה לא יעזור. זה לא יעזור, ויש פה איזשהו ביטוי. אמרנו, עד היום זה בא במקום שרצו מהר מדי. חולת אהבה, אני, אז היא מיד אומרת לבנות ירושלים, תעצרו אותי. אל תתנו לי להתקדם יותר ממה שאני צריכה. וגם פה, יותר בשפה פחות של הוראה, ואולי יותר מתוך המציאות. אז הנה, אתם רואים שזה ככה. ופה באמת... זה איזשהו ביטוי לעובדה שהדוד והרעיה בסופו של דבר, עם כל העוצמות הגדולות, זה נשאר מופשט. וזה פלא, וזה מיוחד, וזה נותן ככה הרבה מקום למחשבה. דברים שנשארים ככה פתוחים, ואתה לא יודע בדיוק לאן לקחת ומה המשמעות של זה, ואולי זה הרבה יותר ממשמעות אחת. אולי זה קשור לעובדה שאחרי הכל הדוד הוא כל כך אחד והיא כל כך, בכל אופן זה לחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין הראיה, בין בני עמו, כנסת ישראל, ששם הדברים הם באמת הפער, הצורך בחיבור. קיצור, אולי העובדה שזה ערוץ לראות את הקשר כמו איש ואישה ולממש אותו, אבל הדברים הם יותר גדולים. וממילא הם לא הולכים בתלם, לא הולכים במסלול, והכל פה בעצם בסופו של דבר נשאר פתוח בחלק הזה. אנחנו נעצור כאן. אם יהיה לכם מה להעיר, גם אני מרגיש שעוד צריך להרגיש את הפסוקים עוד, אבל אנחנו כבר מתקדמים לקראת הפסוקים, לקראת סיומה של המגילה. בעזרת השם, נקרא בה בהמשך. שלום. שלום.